שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנגליה מהנרי השביעי עד הנרי השמיני.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במה נעסוק הערב?
בארצו של שייקספיר.
נחמד.
כן, לא ספק. הוא היה אדם נחמד.
הכרתם, אני מבינה אישית.
עדיין לא, אבל... אפשר להגיד שכישרון יוצא מן הכלל.
אפשר להגיד, כן.
בהחלט. אבל אני רוצה להגיד לך שגם החיים הפוליטיים באנגליה היו מאוד מעניינים ערב לידתו של שייקספיר.
שזה המאה ה-16.
כן. למשל, אנגליה מתעוררת אחרי מלחמה שהפסידה אותה, מלחמת 100 השנים. וכשאני הייתי בתיכון, היינו מתבטחים מה הייתה הסיבה האמיתית של מלחמת 6 השנים, שנמאס להם לשתות בירה.
כלומר?
אבל אין קרמים באנגליה, אז על כן הם חייבים לתפוס קרמים,
הבנתי.
איפה שהם נמצאים.
הבנתי.
הנקודה המודגשת בטענה הזאת, זה שהאזור שהם שלטו בצרפת, היה אזור בורדו, שהוא מפורסם על ידי היינות והקרמים
שלו. אז 100 שנים הם נלחמו על היין.
116 שנים, כן.
אני זוכרת כבר שמלחמת 100 שנים היא למעשה נמשכה 116 שנים. אבל מה זה 16 שנים בין חברים?
כן, אבל הקרב האחרון היה קרב ארטילרי. שהוא כמובן הראשון לפני 116 שנים לא היה ארטילריה מפני שהיא לא הומצאה.
אבל איך מתנהלת מלחמה במשך 116 שנים? זה לא לחימה כל הזמן מתמשכת.
לא, יש תקופות של מלחמה, תקופות של רתיעה, תקופות של מנוחה. אבל מה שמעניין שכל המלחמה נעשתה או נבחלה רק על שטח צרפת. הצרפתים אף פעם לא הצליחו להגיע לאנגליה, גם לא ניסו כל כך.
איך התחילה המלחמה הזו?
התחילה מפני שהבעיה הייתה שהממשלה הצרפתית,
כן.
116 שנה אחרי...
לפני תום המלחמה.
תנו שיש חוק צרפתי שהוא למעשה חוק פרנקי, הנקרא החוק הסאלי, אשר מונע מנשים לשלוט או להעביר שלטון בצרפת.
אוקיי.
והאנגלים טענו שיש להם נשים נסיכות אשר מגיע להם לשלוט בצרפת.
אני כן, מבינה.
כן.
כלומר, הייתה נסיכה אנגליה...
שרצתה
להיות מלכת צרפת.
כן, ולפחות שלטת בצרפת, כן.
אבל אלה שתי מדינות זרות, אז מה, בקשרי נישואים כרגיל?
הן לא כל כך זרות, מפני שהן מאוד קרובות.
כן, בסדר,
אבל... מקלה, אפשר לראות את החוף האנגלי ביום צלול.
כן, אבל גם אנחנו, נגיד, ולבנון, מדינות קרובות, אבל לא היית מצפה ששתי המדינות האלה ישלטו על ידי אותה מלכה.
לא, אבל אותם היחסים קיימים גם בלבנון לישראל היום, כשהתקיימו בימי הביניים בין צרפת לאנגליה.
אז האנגלים רוצים לשלוט בצרפת, הצרפתים שולפים איזה חוק שהאנגלים מפקפקים בתקפותו,
כן.
לגבי התכנותה של שליטה כזו, מכיוון שהשולטת היא אישה, לא הייתה מלכה בצרפת?
מלכה הייתה תמיד, יש את האמת.
לא, אליך. אבל מלכה שליטה.
לא, פשוט, לא. לרחוק הזה. כן, זה לא יכול להיות.
מעניין. אז בעצם מלחמה פמיניסטית.
פחות או יותר, אני רוצה להגיד לך.
שהרבה אינטרסים כמובן עומדים מאחורי.
המלכי צרפת התלחמו בחוק הזה על ידי זה שהיו להם אהובות. ולאהובות היה כוח השפעה עצום, עד כדי כך שהיה בטוח שהיא שולטת ולא הוא.
אז בכל זאת נעשה קצת צדק היסטורי עם אנשים בהיסטוריה הצרפתית.
כן, קצת צדק בלתי חוקי.
כן, בלתי חוקי ובלתי רשמי.
נכון.
אז פורצת המלחמה הכל סביב עניין השליטה.
כן, אז זה לפני 16 שנים.
כן.
ועכשיו באה המלחמה לסופה, האנגלים לא מחזיקים מעמד, הקרב האחרון היה קרב ארטילרי, מפני שבינתיים מוצאה הארטילריה, והעיר, שפת הים, ששם נערך הקרב, נקרא עד היום קוויון לבטאי. כלומר, קוויון, מקום הקרב.
כן.
כן.
והקרב הזה מכריע סופית את המלחמה. בכל זאת, 116 שנים נלחמים. איך מגיעים לסוף התקופה הזאת?
שהאנגלים פשוט מאוד לא...
נכנעו סופית.
לא, הם לא נכנעו. הם ויתרו.
הם ויתרו.
כן. אם כי שמרו עיר אחת בצרפת קלה.
האנגלים.
האנגלים. וזו הייתה עיר שנתנה להם כניסת רגל, אם הם רצו את זה מפני שזה היה לחוף הצרפתי.
נחתם איזשהו הסכם שלום שיסיים את
המלחמה הזאת? היום הסכמי שלום חולפים וחוזרים ויוצאים וחוזרים וכל הזמן.
לאורך אותן 116 שנים?
לא, כל הזמן זה נמשך הרי סוף סוף. מה שמאוד מעניין זה שהאנגלים לקחו את סמל צרפת, פרח החבצלת, כסמל שלהם, וגם התואר מלך צרפת. עד ימי נפוליאון, נפוליאון כשהיה הסכם בין הצרפתים לאנגלים, הוא פתאום ראה שבמסמך מלך אנגליה ג'ורג' השישי קורא לעצמו מלך צרפת.
אני מצטערת, אבל אני לא מצליחה להבין את ההיגיון של אותה התקופה. אני אשמח אם תסביר לי, איך יכול מלך אנגליה לקרוא לעצמו מלך צרפת, כשצרפת מתנהלת, היא מדינה סוברנית, יש לה מלך משלה.
כן, אבל לאנגלים יש תקווה, אולי נחזור ליין.
גם לי יש תקווה, אז עכשיו אם אני אקרא לעצמי מלכה צרפת, יעזור לי.
ההמנון שלנו נקרא התקווה.
בסדר.
יש להבין את זה.
לא, זו יומרה קצת מוזרה, יש כבר מלך בצרפת.
לא, זו טענה, זו טענה, כלומר, כמו שאנחנו אומרים שהמשיח יבוא, ככה שהאנגלים יקיבו שיחזו לצרפת.
הבנתי. עכשיו, בעקבות ההשוואה הזו הכל ברור. אז באיזה שלב האנגלים מפסיקים להכריז על עצמם כעל מלכי צרפת?
אז, ב-1802.
עם נפוליאון.
עם נפוליאון, כן.
מעניין. וכך מתנהלים להם יחסי אנגליה וצרפת במתיחות רבה, גם אחרי תום המלחמה, נכון?
ואני רוצה להגיד לך שהמשפחת המלוכה האנגלית הייתה ממוצא צרפתי. והם גירו צרפתית.
טוב, בגלל זה הם קראו לעצמם מלכי צרפת.
וכאשר אדוארד השלישי רקד עם פני בחורות בחצר שלו באנגליה, רקד עם אחת רוזנות, כשנפלה הבירית שלה, אני לא יודע בדיוק מה היו הביריות בימי הביניים, אולי תחתונים נפלו.
לא, בבירית, כמו בטח בימינו, לא, אבל... סרט כזה שכורכים סביב הירך.
אבל כל הציבור
ראה היו... את זה.
ראה את זה, היו 36 הבירים באותו אולם.
מאוד מסעיר.
ואז הוא המלך כעס עליהם, על הצוחקים, ואמר...
אה, הם צחקו עליה.
כן. או נשואה, כי מה ליפוס. בושה למי שחושב מחשבות רעות.
צודק ב-100%. איזה מין אבירים אלה?
בדיוק. ואז אני מעשית כרגע מסדר האבירית, ומספר הרם של האבירים יהיו כמספר הגברים הנמצאים כרגע 36.
אז הוא מייסד מסדר של 36 אבירים?
שקיים גם היום.
ומה מייחד את המסדר הזה?
כאשר השליט האנגלי רוצה לציין שמישהו מן הנתינים שלו הוא חשוב ואמיץ ומצוין, ודרך אגב, הבירית, קושרים הגברים זה מעל הברך הרגל.
כמו אנשים, אנשים קצת יותר למעלה.
כן, אבל יש בעיה אחרת. גם נשים מקבלות את המסדר הזה.
כן.
אז מצאו את הפתרון על הכתף.
אצל אנשים הבירית על הכתף?
כן.
בחירה מעניינת.
כי הרי סוף סוף היא מרוקדת, היא בא בנסיבות.
ברור,
אז צריך ש... בחזאית ארוכה.
בוודאי, הבנתי.
הייתי מראו שהיא...
חייבים לשים על הכתף, זה הרי אך הגיוני.
ברור מאוד.
אבל איך את הרגל של הגברים רואים אלה? הם הלכו עם חצאיות קלטיות? מה?
תראי, המכנסיים זאת המצאה דמוקרטית. בימי הביניים תמיד המכנס מגיע עד הברך.
נכון, עם הגרביונים.
כן.
אני מבינה. עכשיו הכל ברור, אני רואה את התמונה לנגד עיניי. אז זה היה מסדר הבירית.
וישנו, עדיין.
בהחלט. שמייסד אותו אדוארד השלישי,
כן.
שזה מאוד מעניין שמלך אנגליה באמת מדבר צרפתית.
כי המשפחה שלו היא צרפתית, פלנטג'נה. הם באו מצרפת, וכל הזמן הם באו צרפתית.
והצולה האנגלית מדברת גם היא צרפתית?
אל תשכחי שהנורמנים חפשו את אנגליה ב-1966, והם היו מאוד גאים. אב הקדמון שלי השתתף בכיבוש אנגליה, כלומר, מי הם היו נורמנדים? הם היו ויקינגים שהצטרפתו.
מעניין.
כן.
איך מצטרפתים? כלומר, מהבחינה הלאומית, אני מתכוונת, כן?
לאומית השפה, ודרך אגב, היו לי חברים של פריס, מיוצא נורמנדי, שכל הזמן התגאו שהם גדולים וחזקים ובלונדינים.
ואותם נורמנדים הם למעשה אבות אבותיהם של האנגלים.
כן.
אז למה במלחמת 116 השנים לא קם אף אדם שיאמר, אחים אנחנו, צאצאים לאותם נורמנדים משותפים?
אין שנאה כל כך נכונה ועמוקה כמו קרב משפחה אחת.
מעניין. ושהמשפחה הזו כוללת בתוכה את אנגליה וצרפת, על אחת כמה וכמה.
יש גם סצנה, כשנדבר על שייקספיר, יש גם סצנה, כאשר שיחה צרפתיה חייבת ללמוד אנגלית. ואפקטים מאוד מצחיקים.
הזכרת קודם את אדוארד השלישי, הוא מולך כרגע באנגליה.
לא כרגע.
לא כרגע, ברגע שבו אנחנו שחים.
ב-114.
אז אדוארד השלישי מולך ב-114.
כן.
באנגליה.
כן.
מלחמת 100 שנים תיפתח ממש כל רגע.
כן.
בעזרתו. מבחינה צבאית אגב, הוא ידע מה הוא עושה? הוא פותח עכשיו במלחמה שתימשך 116 שנים?
כן, הוא לא ידע שזה תימשך כל כך הרבה. אבל היו גם ניצחונות משני הצדדים, ובדרך כלל האנגלים ניצחו עד המפלה האחרונה.
עד המפלה, טוב.
כן.
זה בעייתי לנצח כל הזמן עד המפלה האחרונה.
לא, יש לנו דוגמאות בהיסטוריה רבות מאוד, כמו נפוליאון, היטלר.
יחי ההבדל הקטן בין היטלר לבין
ההבדל
אדוארד
הוא לא כל קטן, אבל מה שדומה זה שהם היו בטוחים בניצחון, והכל הסתיים במפלה, מצלצלת.
מי תופס את מקומו של אדוארד השלישי?
הבנים שלו, השושלת קיימת, ובית פלנטג'נה. ועכשיו אנחנו מגיעים כבר ב-16.
עד עכשיו היינו בתחילת מלחמת 100 השנים, אנחנו עוברים עכשיו מן המאה ה-14 אל המאה ה-15, בדרכנו אל המאה ה-16.
בדיוק, בדרכנו הארוכה.
והמפותלת.
כן. המצב הוא שהצרפתים מצליחים איכשהו לדחוף את האנגלים פחות או יותר החוצה, האנגלים מתעקשים להישאר, כמובן. באה עכשיו תקופה מאוד סוערת, ועכשיו אנחנו מגיעים למלחמת אזרחים, חריפה מאוד, כאשר בית המלוכה מתחלק באנגליה לשתי סיעות, אשר יש להם שמות מאוד רוחניים, אפילו יותר ריחניים.
ריחניים?
כן, מלחמת השושנים.
נחמד.
כן.
היא הייתה באמת נחמדה וריחנית המלחמה הזו, או שהיא הייתה עקובה מדם?
בדיוק, כשאת אומרת, את צודקת. אבל מה? השמאלים היו שתי שושנים. השושנה האדומה של לנקסטר, והשושנה הלבנה של יורק.
לנקסטר נגד יורק.
כן.
מי הם שני האנשים האלה?
אלה הם חלקים שושלת אחת, אשר כפי שאת יודעת, אין שנאה כל כך טובה, כבר שנאה בפני המשפחה.
אני יודעת כי אתה סיפרת לי, אצלנו במשפחה כולם אוהבים אחד את השני.
טוב, אנחנו ישראלים.
אז הם שני חלקים באותה שושלת.
כן, ויש לו חבר השלטון. וכרגע אנחנו מגיעים לסוף המאה, המלך הוא ריצ'רד השלישי, שלפי התעמולה העוינת, הוא פיסח, עקום, עולה, רשע, סדיס, אשר הורג את בני אחיו בבית סוהר, כדי שהוא יישאר שליט ולא ילדי אחיו. ועכשיו מגיעים לקרב בבוסוורת ב-1485, כאשר ריצ'רד השלישי, לפי שייקספיר, זועק סוס, ממלכתי תמורת סוס. אבל לא, סוסים לא היו במקום, והוא נופל בקרב, ועכשיו המנצח הוא צעיר מאוד, אליגנטי, לוחם, אתלט, הנרי השביעי.
אבל אני מנסה לחבר בין הנרי וריצ'רד שנלחמים לבין לנקסטר ויורק.
זהו זה, זהו זה.
מי הוא מי?
ריצ'רד הוא יורק.
כן, ומי שושלת יורק.
כן, כן. שושלת אחת למעשה.
כן, מפלג נפיל. יורק כן, בתוך כן, השושלת כן, האחת. כן. והנרי הוא משושלת, או מהפלג של משפחת לנקסטר.
כן. ועכשיו, הנרי מגיע לפתרון מאוד יפה ואסתטי. הוא ממציא פרח חדש, שיש לו עלים גם אדומים וגם לבנים.
איך אפשר להמציא פרח כזה?
אפשר לצייר אותו.
מצייר אותו.
כן, כן.
זה לא שהוא הצליח ממש לייצר פרח.
לא, אבל זה סימן הייחוד. מפני שהוא, שהיה איש לנקסטר, מחליט להינשא ליורשת של יורק.
יפה.
כן, זה היה אדם נבון מאוד.
נבון מאוד, אבל הוא מתחתן בתוך המשפחה, שזה לא מומלט.
במשנה ענפים עוינים של המשפחה. למרות הכל היה נבון מאוד.
נבון מאוד, בהחלט.
והוא היה גם אדם צלול מאוד, עם בית דין, שיש לו שם מאוד יפה, בית דין של הכוכב. בלטינית קאמרה סטלטה, ואשר עד המאה ה-16, ואפילו 17, היא הסיקה את אנגליה בתנאים משפטיים והוגנים ביותר, ואחת הממלכות המנוהלות על ידי משפט יציב. Ensemble, croisez vos bateaux. Vous êtes un soutien, casse-t-il, puis faites de vos sens. Dans la sauve-la, 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 comme lion, donnez dedans, frappez que dedans. Allah, 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 Allah. ומעניין שהאיש ששם קץ למלחמה, זה הנרי השביעי, לא הגיע בקלות לשלטון. הוא היה חייב להתמודד עם מרידות נגדו. כל פעם הופיעו אנשים שטענו שהם היורשים האמיתיים. מי אתה? מאיפה באת?
לא היו מסמכים?
היו קרבות. באמצע הקרב אפשר לבדוק את המסמך.
אני מבינה.
היה למשל אדם בראש סיעה, למבט סימואל, אשר טען שהוא למעשה המלך החוקי. והנרי, שתפס אותו, כי ניצח אותו בקרב, שיכול היה כל כך קל להרוג אותו, הוא מינה אותו, עובד במטבח המלכותי.
משפיל.
לא, זה קודם כל מסביר רצון.
אבל בכל זאת, זה צעד, מי שרוצה מתיימר להיות מלך, בסופו של דבר מוצא את עצמו...
זאת השפלה.
בהחלט.
אבל זו אכזרי. במרד השני, גם כן הופיע מלך בדומה, שקרא לעצמו ריצ'רד הרביעי, להמצאה שבכלל לא הייתה אמת.
מקסים שכל פעם ככה נולד מלך חדש שדורש את המלוכה.
כלומר, בין עצמו הוא מלך.
בוודאי. כן.
והוא הוצא להורג. ואז בא שקט על אנגליה.
הוצאה להורג אחת, פותרת את כל העניין.
ועכשיו אמרתי לך שהוא נשא את היורשת של השושלת המנוגדת, העוינת, ונולדים להם ילדים.
בשעה טובה?
כן. תביא שאחד מהילדים היה די מפריע.
מפריע. אז מה נעשה לו, פרופסור?
הראשון היה בחור טוב, אבל הוא מת.
עליו השלום.
ומה קרה?
איך הוא מת?
הוא נשוי.
הראשון שמת?
כן.
כן.
ואח שלו, הנרי, שיהיה הנרי השמיני, חייב עכשיו לרשת. והאביב, הנרי השביעי, אמר לו, אתה יודע מה, יש לך כאן קלה של האחיך המת, קח אותה.
ממש מצוות ייבום, גרסת אנגליה.
הם ידעו שזה בהתאם לחוק היהודי העתיק, אבל היות והם לא יהודים, הם פנו לאפיפיור, והוא נתן להם הסכם.
אבל למה בכלל שהוא ירצה לשאת אותה? הוא היה מאוהב בה? או שהיה בזה אינטרס פוליטי?
לא, היא הביאה נדוניה גדולה מאוד.
אני מבינה.
ואם היא חוזרת...
ברור, לוקחת איתה את הנדוניה, מה יישאר? להנרי השמיני, המסכן?
בדיוק. ככה שהיה אינטרס כלכלי ברור. היא לא ידעה כל כך אנגלית, אבל היא מילאה את תפקידה. אלא שהנרי השמיני הייתה אישות קצת מן הכלל. היא השמנמן, חריף מאוד, משכיל מאוד, הוא דיבר לטינית שוטפת, מה שאחרי זה לטובתו, מפני שהוא יכתוב ספר לטובת הדת הקתולית, ויקבל מטעם האפיפיור תואר מפואר, מגן הדת, פידי דפנסור, אשר עד היום הופיע על המטבעות האנגלים.
כן, כתואר שני למלך אנגליה או מלכת אנגליה, במקרה שלנו.
כן.
הזכרת קודם את האישה של האח המת.
כן.
צריך לומר שמדובר בעצם בבת מלוכה ספרדיה.
כן.
נכון, קטרינה?
כן, מפני שהביאו אותה, מפני שהם היו אויבי צרפת. ועל כן צרפת הייתה מוחזקת על ידי שני אויבים. אחד בצפון, אנגליה, אחד בדרום, ספרד.
נתונה בתוך הצוות הזה.
כן.
וקטרינה לא ילדה ילדים לאח המת.
לא.
ויותר מזה, היא גם לא הצליחה ללדת בן זכר להנרי השמיני.
כן, וזאת הייתה הבעיה שלו, מפני שמשפחת יודור, המשפחה שלו, הייתה חייבת להימשך, וגם בדורות הבאים. ואני אפשר להגיד שהנרי השמיני היה לא מתנזר בכלל.
לא מתנזר?
לא, בכלל.
לא, הוא לא היה מתנזר, זה נדמה לי שעכשיו אתה נתת פה את האנדרסטייטמנט של המאה.
ועדיין לא הגעתי לשש אנשים שלו.
לא, אנחנו רק בראשונה.
לראשונה.
עוד היד נטויה. Come again, sweet love doth now invite. My grace is that refrain to do me due delight. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweet sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweet sympathy.
ואז הוא מתאהב. והוא רוצה לשאת בחורה אחת שחומה, עם עיניים שחורות, בשם אין בולין. אבל האפיפיור לא נותן לו. לא מפני שהאפיפיור חשב שזה לא הגון, אלא מפני שהסבא של קרל החמישי תפס איטליה, וקרל החמישי היה בן דודה של המלכה האנגלית, שהמלך רצה לגרש.
בוא נלך לאט לאט.
כן.
קרל החמישי.
הוא חצי ספרדי, חצי גרמני.
והוא מולך בגרמניה.
אבל הוא פולש לאיטליה.
פולש לאיטליה, שם נמצא האפיפיור.
והאפיפיור פתאום מקבל איגרת מהנרי השמיני. בבקשה, תרשי לי לשאת
אישה חדשה.
אחרת, כן.
אבל דודתו של קרל החמישי היא אותה קטרינה המסכנה, שהבעלה הראשון מת, לצערנו הרב, ובעלה השני לא רוצה בה כי היא לא מצליחה להוליד בן זכר.
כן.
אז האפיפיור חושש שאם הוא יאפשר להנרי השמיני לשאת אישה חדשה על פניה של קטרינה, קרל החמישי, ששולט עכשיו באיטליה, יתנקל לו.
בדיוק.
פשוט מאוד.
פשוט, אבל כל כך נעים לאפיפיור.
גם לא להנרי השמיני.
לא, רגע, אבל זה יגרור למוראות מפתיעים ביותר.
כי לא מלך כמו הנרי השמיני יוותר לאפיפיור.
כן, והוא מעדיף לוותר לדת הקתולית.
פשוט כך, מגן הדת, הנרי השמיני, מתנער מהדת הקתולית ופותח דת משלו.
למען עיני השחורות של אין בולין.
שהיא הייתה ממזרה לא קטנה, גברת בולין.
היא חונכה בצרפת, היא ידעה צרפתית, היא הייתה משכילה, היא כתבה מכתבים יפים, והיא לא התנזרה מכל מיני מקומות.
גם היא לא התנזרה.
כן.
מקסים, אז הם ראויים זה לזה.
הם מתחתנים, ופתאום הנרי השמיני, הודות לכל מיני אנשי חצר שהלשינו, מגלה שיש לה סדרה שלמה של ידידים קרובים.
קרובים מאוד.
כן, ללא ספק, שהיא למעשה בוגדת בו.
אז אחרי שהוא מקים בשבילה דת חדשה, הדת האנגליקנית, שאני מתארת לעצמי שזה גם עניין לא פשוט.
לא פשוט.
יש לזה גם השלכות כלכליות.
הרבה סבל, כי הרי הוא רדף, עכשיו הוא רדף את הקתולים. ומשפיל אותם.
הוא משפיל את הקתולים.
כמובן, מי שלא מקבל את החוק המכריז על עצמו כראש הכנסייה האנגלית, עכשיו נרדף.
אני מבינה.
והמנזרים מתפזרים, וכל מיני אנשי כנסייה נאסרים, והמוצאים להורג.
והיא בינתיים, יש לה ידידים קרובים.
כן. ומישהו מלשין למלך, הוא אומר, יש לה ידידים קרובים. והוא כועס מאוד. ובינתיים הוא מתאהב באישה אחרת.
באישה אחרת?
כן. ג'יין סיימור. כל כך מתאהב בה, שרק יום אחד, אחרי הוצאתה להורג של אשתו השנייה, אין בולין, הוא עכשיו נושא לאישה את אשתו השלישית. ג'יין סיימור.
אז תכף אני רוצה לדבר איתך עוד על ההוצאה להורג של אין בולין, אבל לפני כן שאלה על האישה הראשונה, קטרינה. מה המעמד שלה? היא עכשיו מגורשת, היא...
היא שמה, את יודעת, הקתולים מחזיקים את מעמד במנזר, מתפללים.
היא נותרה קתולית.
כן, בוודאי.
והוא מתגרש ממנה.
כן.
היא עדיין נשארת בארמון?
היא כן נשארת שם, סוף סוף היא לא יכולה לעזוב, מפני שיש לה בית ורכוש וכל זה, אבל היא כבר לא מתערבת בפוליטיקה.
זה לגבי האישה הראשונה.
כן.
אין בולין, האישה השנייה, מוצאת להורג.
כן.
באבון בגידה במלך?
כן, הוא מלך אנגליה והיא שוכבת עם גברים אחרים, סימן שהיא בוגדת באנגליה, זאת אומרת, במלך.
ובזה מסתיים עניינה. ועכשיו מגיע תורה של המלכה השלישית.
ג'יין סיימור, שהייתה פחות מסורפתת.
אבל איזו מין מלכה הייתה ג'יין סיימור?
הרבה יותר צנועה, פחות בולטת, פחות צעקנית.
יותר נאמנה?
כן, מפני שהיא באמת ילדה לו בן.
בשעה טובה.
והוא לא חשד, לא באותו בן, לא באותו אישה. היא ילדה לו את היורש העשר שכל כך ציווה, שיופיע, אדוארד, אשר יהיותו מלך, יהיה אדוארד השישי.
אבל הוא היה מאוד חלש.
כן,
חולני.
מאוד חלש, חולני, כן.
והוא לא ימלוך הרבה זמן.
לא, אבל זה כבר בדור הבא.
שלשם עוד נגיע.
כן.
אז יש לו בינתיים את אדוארד,
כן.
ויש לו עוד בנות מאן בולין ומקטרינה.
אבל הן מוכרזות ממזרות.
ממזרות?
כן.
אף על פי שהן ילדו בזמן הנישואים.
כן, אבל אמותיהם היו כאלה שמוטב לא לתת להם יכולת ירושה.
אז קטרינה יולדת את מרי, אן בולין יולדת את אליזבט, וג'יין יולדת את אדוארד.
כן.
משפחה מרוחבת ומאושרת.
עכשיו מה עושים? מפני ש...
הוא מתאהב באישה חדשה.
לא, הוא לא אשם. ג'יין סיימור מתה.
היא מתה.
כן.
באופן טבעי.
כן, במקרה. היום הישראלים אומרים שבגלל תנאי היגיינה.
היא מתה בגלל תנאי היגיינה?
כן. בזמן הלידה קרה משהו. שכל התהליך הזה לא ברור לי. זה לא המקצוע שלי.
100%, לא ניכנס לפרטים.
והיא הלכה לעולמה. ועכשיו הוא נשאר שוב לאישה.
מסכן, בודד כל כך. יש לי תחושה שתכף תגיע בריצה, אישה מספר 4.
אומרים לו, אין לך מזל עם אנשים הגרות באנגליה. אולי תרחיק את המבט שלך מעד לגבול. בגרמניה יש כל כך הרבה בחורות יפות. למשל, אומרים לו, יש זוכסות בגרמניה, גלווה, ושם אומרים שיש בחורה מאוד יפה, ביתו של השליט. ואני רוצה להגיד לך שהדבר הזה, אני הכרתי אותו, ואני כתבתי ספר על דוקסות קליבה בגרמנית, שעשור בברלין,
כן.
ואני מכיר את הפן השני של הפרשה הזאת.
של איך הדוקסות בקליבה רצתה את השידוך עם הנרי השמיני.
כן. קודם כל, הנרי השמיני שלח צייר כישרוני ביותר, הנס הולבין, כדי ש... הנרי יראה את תמונת...
בוודאי?
כן.
לא קונים חתול בשק?
אבל הצייר בא עם התמונות, הקיימות עד עצם היום הזה.
כן.
היא די סימפטית על התמונות הללו. וכאשר היא מגיעה, הנרי חושב שהיא לא דומה לתמונות, והוא אומר בכל רם, מי שלח לי את הסוסה ההולנדית הזאת?
ככה הוא אומר?
כן. והיא לא שמעה.
המזל שהיא לא שמעה.
אבל אחרים שמעו. ואז כולם משבחים היום בהיסטוריונים את הנרי.
משבחים אותו?
כן.
על מה יש לשבח אותו? על גסות רוח?
רגע. מפני שהוא מציע לה הסדר כספי מאוד מאוד נוח. בתים, אחוזות, בתנאי...
רגע, הוא מתחתן איתה? אף על פי שהוא חושב שהיא סוסה הולנדית?
הוא מתחתן איתה בעניין כמה ימים. אחרי כמה ימים מגורש... הוא מכריז שאין חתונה, הכל לא חוקי ו...
אז הוא מתחתן איתה, ואחרי כמה ימים מבטל את החתונה?
כן.
ונותן לה אחוזות?
כן, בדיוק.
אין לי מה להגיד, זה התנהלות מוזרה ביותר.
ורגע, היום ההורמונות הללו שהוא קיבל את הבתים, הם מוזיאון. אבל היא לא עזבה את אנגליה. היא חיה חיים שקטים, ועניין מאוד קשה, מאוד תקופה באנגליה.
בעיקר עם אשתו של הנרי השמיני.
כן. ועכשיו... הנרי השמיני מחפש את מזלו.
עם אישה מספר 5.
והוא מוצא אותה, הוא חושב שהוא מוצא אותה, בבחורה בת 19.
מי היא?
היא אצילה, גם מלכותי יש בה, והיא כאילו מתאהבת בו, היא בת 19, והוא 49. והסיסמה שלה זה ז'נה דוטר וולונטי כל הווטר, אין לי רצון אחר, אלא רצונך.
כן.
והוא מתאהב מאוד בה.
בטח, בטח אוהב בחורות קנועות, הנרי השמיני הזה.
הוא מטייל באנגליה, מין מסע ניצחון בכל הערים, כולם שהכירו את המלכה החדשה, הסירה והנחמדה.
ששמה?
קטרין הווארד. אבל קטרין הווארד אהבה מוזיקה.
באמת לא בסדר מצידה.
זה אסונה. מפני שהיה לה מורה למוזיקה.
אוה. הנה מגיע המורה לסיפור, כן.
וכל מיני מלשינים הודיעו למלך.
שיש רומן עם המורה.
שיש יחסים מוזיקליים.
אז כנראה שהרצון של הנרי השמיני לא היה כל רצונה של קטרין הווארד. אולי הוא רצונות משל עצמה.
יש רצון, יש נטייה, זה אי אפשר להרבב.
נכון.
הפסיכולוגיה זה פרק מאוד מסובך.
בהחלט.
ואז נערך משפט... והיא נאשמת, נידון למוות, מוצאת להורג. ולפני שחתכו את הראש, היא אמרה, אני מתה כמלכה, אבל הייתי מעדיפה למות כאשתו של המורה למוזיקה.
סוף סוף קיבלה שכל, לפחות ב...
ברגע האחרון.
ברגע האחרון. טוב, אפשר לצפות מבחורה בת 19, שלא תסתנבר ממלך אנגליה, שמציע לה להיות מלכה.
כן,
גם
אבל...
אם הוא השמי זקן, רודף נשים,
כאשר...
שהורג אותן אחרי שהוא מסיים
אבל
אותן.
אבל היות והיא ידע את הגורל של הנשים הקודמות,
כבר היה צריך להיות השכל, אתה אומר.
והיא ידע שיש לה תיק.
עם המורה למוזיקה.
גם אחרים.
גם אחרים?
גם אחרים, כן.
בקיצור, הייתה יכולה להתנהל קצת יותר בחוכמה.
אני רוצה להגיד לך, בקשר לאן בולין, המלך המציא שהיא בגדה בו עם כל מיני גברים אחרים, כולל האח שלה.
כולל האח שלה?
כן.
כלומר, הוא לא הסתפק בבגידות האמיתיות שהיו לה, הוא גם הוסיף עוד כמה עלילות שווא בהקשר
בדיוק,
הזה.
בדיוק, בדיוק. ואגב, האח גם כן עושה להורג.
Je serai à toujours et
תגיד, מי, אני משתוקקת כבר לדעת, מי הייתה האישה השישית?
קטרינה פאר.
עוד קטרינה?
כן. והפעם, דבר מאוד מעניין. קטרינה פאר הייתה אלמנה כפולה. כלומר, היא קברה שני בעלים הקודמים.
עדיין הוא מנצח אותה בהליכה, הנרי.
ואז הוא חושב, עכשיו אני יכול להיות בטוח. הוא נושא... הוא נושא את הלישה.
כן.
הוא מת.
או, בשעה טובה.
לא.
סוף סוף יש מישהי שם.
מפני ש... אחרי שהוא מת, היא נישאת לו האהבה.
אחרי שהוא מת, היא נישאת... כלומר, היא כבר אז אלמנה משולשת, והיא מתחתנת עם בחור רביעי.
כן.
שהוא לא חושש להתחתן איתה.
ואשר מוליד לה ילד.
אבל לא ימות הבחור הרביעי. הבעל הרביעי.
הוא ימות ממחלות.
אז הוא גם ימות.
כל
אחד מת, אבל היא תהיה כבר אלמנה מרובעת? זאת השאלה שלי.
לא.
היא תמות לפניו.
משולשת.
משולשת.
כן.
טוב, זו בהחלט הייתה תקופה סוערת, אין ספק. אפשר להבין שלשייקספיר היה הרבה על מה לכתוב.
בדיוק. באיזה האזור, המלך מספק למחזאים נושאים כל כך בוערים ומושכים.
יש כמה דוגמאות גם מהעת המודרנית, אבל נשאיר אותן בצד.
לא ככה.
לא כאלה.
שיש נשים.
לא כאלה, זה נכון. שחלקן מתות בנסיבות לא נעימות.
ואני רוצה להגיד לך שהנרי השפיע עליי בצורה מאוד שלילית. כשהייתי תלמיד, כתבתי בבחינה שהנרי השישי היה שמונה נשים.
במקום שלהנרי השמיני היו שש.
בדיוק.
טוב, אתה היסטוריון, לא מתמטיקאי.
הייתי נדיב לב, ועשיתי להוסיף לו תענוגות.
אבל דיברנו והתעסקנו מטבע הדברים, כי זה מה שמעניין אותנו, בני אנוש, רחלנים שכמותנו, בהנרי השמיני, מהזווית האישית.
רגע, עכשיו עוד פרט קטן.
כן.
אשר הנרי השמיני מת, הבן שלו היה עדיין לא גבר.
זה אדוארד.
אדוארד, השישי.
השישי.
כן.
החולני, החלש.
כן, ואז חייבים להקים מועצת עוצרים, שתנהל את המדינה. אבל היה גם דוד, אדוארד סיימור.
עוד אדוארד.
עוד סיימור.
כלומר, הוא היה אחיה של ג'יין, האישה השלישית.
בדיוק.
כן.
ועכשיו היות והדוד הוא של המלך, והמלך הוא חלש.
כן.
אז הוא במקום להיות חבר במועצת האוצרות, הוא עושה את עצמו עוצר יחיד.
אז הוא בעצם שולט באנגליה.
אבל נפשות טובות מגלות שהוא בוגד.
גם הוא בוגד.
הוא נידון למוות והוצא להורג.
מה, אבל הוא בוגד בעזרה לצרפתים? באיזה סוג של בגידה מדובר?
שהוא ביזר את המועצת האוצרות ועשה את עצמו עוצר יחיד.
הבנתי.
זה אווירה מאוד נעימה בחצר שם.
מאוד נעימה. אז הוא מוצא להורג, מועצת האוצרים מנהלת את המדינה, עד שאדוארד מתבגר.
כן.
והוא נעשה מלך.
ואני רוצה להזכיר שאדוארד הזה, הנער, הוא הגיבור של הרומן של מארק טוויין, שהוא לא היסטורי דרך אגב.
כן.
בין המלך ואני.
ואז הוא התבגר והופך למלך.
כן, אבל היות וגיל הבגרות הוא 13, היה מלך מאוד מאוד צעיר, תחת השפעתו המוחלטת של הדוד שלו.
שאחר כך מוצא להורג,
כן.
ואחר כך מועצת האוצרים, כן. אבל הוא מת מהר מאוד גם.
כן.
תוך 4 חודשים למעשה הוא מחזיר את נשמתו
כן.
לבורא.
ועכשיו אנגליה כמובן נמצאת על סף מלחמת האזרחים חדשה. ונוסף לזה, החוקים החדשים... של הנרי השמיני,
המנוח,
כן, עושות הרס במדינה. קודם כל, הוא בעצמו, לפני שהלך לעולמו, העביר לעולם אחר כל מיני שרים ואנשי כנסייה,
כן.
שהתנגדו לשינויים שהוא רצה להנהיג. אפילו אדם מפורסם מאוד, תומאס מור, הפילוסוף ההוגה, שכתב ספרים מאוד יפים, אבל היה סוף סוף קתולי. הוא התנגד וכנוצא להורג.
אבל מה קורה אחרי שאדוארד מת? מי תופס את השלטון?
יש מלחמת אזרחים.
יש עוד גברים יורשי עצר?
כמובן, במשפחה כל כך מעורבת.
לא, כי תכף תגיע הרי אליזבת, אנחנו יודעים.
כן, כן, לא תכף.
זה גם עוד לוקח זמן.
כן. יש זמן של מהומות, ואל תשכחי שיש גם בלאדי מרי.
שזאת הבת של קטרינה.
כן.
הראשונה. הספרדיה.
כן, הספרדיה, כן. והיא קתולית. ועל כן היא מנסה להפוך את כל ההחלטות של אביה המנוח, הנרי השמיני. וזה גורם, כמובן, מלחמת אזרחים. האנגלים מנופנפים מדת אחת לשנייה.
והם בעצם נחצים בין תומכיה של מרי, בלאדי מרי, לבין תומכיה של אליזבת, שלימים...
לא, עדיין לא, אליזבת עדיין לא...
אז מרי עוד לפני אליזבת כבר רוצה לתפוס את השלטון? כי גם אחר כך הן התנגשו שתיהן.
כן. עד גם מרי סיוארט, מפני שיש מלכה סקוטית, שהייתה קתולית, ואשר באה למצוא מקלט באנגליה, אשר האנגלים החזיק אותה בכלא 19 שנים, ולאחר זה הוציא אותה להורג.
אליזבת הוציא אותה להורג.
כן.
והיא בעצם בדודה שלה.
כן. אבל למה היא הוציא אותה להורג? כי הספרדים רצו לפלוש לאנגליה.
ומרי סטיוארט, מרי מלכת הסקוטים, שיתפה פעולה עם הספרדים כדי להפיל את אליזבת.
כן.
כמו שאמרת, אין צנאות יותר גדולות כנראה מאשר במשפחה. במשפחה האנגלית בטח ובטח.
אנגלית סקוטית, הייתי אומר.
בהחלט.
לדייק.
ועם היצרים המשפחתיים האלה, אנחנו ניפרד לשבוע, נמשיך את העניין הזה בשבוע הבא, כשנגיע גם לשייקספיר עצמו.
סוף סוף, שייקספיר היה נושא, אבל זה היה מבוא, כדי להבין הרבה הרבה מחזות, הקודרים מאוד, והאלימים ביותר, של ויליאם שייקספיר, מכונתו שלום.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנגליה מהנרי השביעי עד הנרי השמיני. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עידו פוזננסקי, עידן סיביליה ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים פורסל, פרטוריוס, דולנד, וסקז, ורדלוט וריק וייקמן. כמו כן הושמעו שירי עם אנגליים. Thank you.